אז יש בעיה מסוימת כאשר הסנה מבקשת נושא איזה חודשיים לפני אלו, אז אני עושה את זה כל שנה. אני זרק איזשהו נושא, איזשהו כותרת, ואין לי מושג על מה אני אלך להגיד. ואז אחרי שיש לי כותרת, אז יש לי איזשהו אתגר על, על מה לדבר. כן, לא, זה אכזרי. גם על זה צריכים לצור בתשובה. וגם כן, יש נושא, לפני זה יש דיון כמה חודשים על איזה נושא תהיה, אז יש נושא של תפילה. אז ידעתי שאני צריך באיזשהו דרך לשים תפילה בכותרת, אבל פשוט תבינו שאני לא אתייחס לתפילה בכלל. אלא בדקה האחרון, בדקה 90, אני אגיד משפט על תפילה, ואז גם כן יהיה קשור. זהו, סיימתי לבקש סליחה. הכותרת תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה. אז אני לא יודע אם כל אחד מכיר, אני בגלל שאני פשוט לא לקחתי את הזמן להסתכל בכל המחסורים, בכל העדות. עכשיו יש לי קלה אחת שהיא מרוקאית, ועוד קלה שהיא תימניה, ועוד אחת שסתם אשכנזיה, אבל סתם, ממש סתם. ואני יודע שלא כל אחד ואחד, יש אותו תפילות, אותו פיוטים במיוחד. אבל פה יש משהו מעניין ומשהו חשוב. הפיוט הזה זה אחד הפיוטים הידועים והיפים, ואני לא נכנס לכל הסיפור, ואפילו האגדה על הפיוט הזה. המשפט הזה, אני חושב שאנחנו מכירים, הוא תשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזרה, לפי ההקשר שאני חושב שמבינים מתוך הפיוט, בראש השנה יכתבו ויום צום כיפור יחתמו. זאת אומרת שיש לנו כתיבה וחתימה, הכתיבה בראש השנה והחתימה ביום הכיפורים, ולא עלינו יש מצב שלפעמים יכול להיות שמה שכתבו שם זה לא כל כך לרוחנו. אז יכול להיות שאנחנו נכנב אולי בספר הלא נכון, יש איזושהי טעות, היה ספירה של מלאי בסוף השנה, ולא יצאנו כמו שאנחנו קיווינו. אז על זה יש עשרת ימי תשובה, ועשרת ימי תשובה, תשובה תפילה צדקה מבין רוע הגזירה. אז זאת אומרת שלמרות שלא הלך טוב, בכל זאת יש מקום לתקן. אז אני רוצה להגיד כמה דברים עכשיו כבר בהכותרת הזה ולגבי הרעיון הזה ולגבי תפילה בכלל. מי שכתב הפיוט הזה יוצא שיש לו הרבה כוח. אני עברתי שיעור בשבת על אחד או שתיים של הסליחות שהיו אלה שטענו איך אפשר להגיד את הסליחה הזה, זה דווקא של האשכנזים, כאשר מבקשים ממלאך להביא את התפילה למעלה, מכניסי רחמים. מי נתן לנו רשות להתפלל למלאך? לפי הרמב״ם יכול להיות שזה כפירה. אגב, מי נתן רשות? מי שכתב את הפיוט. מה? זה מאוד מאוד פשוט. לפעמים אלה שכתבו פיוט, או יותר מזה, מי שהכניס את זה לתוך הסידור או מחזור או לספר סליחות, אז יהיה להם הרבה הרבה כוח. בגלל שככה, ככה החליטו ועם ישראל קיבלו, ושוב אני אומר, לפעמים שאלו, מאיפה זה? יש מקרה שמאוד מעניין, שאני לא נכנס לזה עכשיו, בגלל שזה כל כך מעניין, אם אני אתחיל לדבר על זה, אז אני לא אגיע לנושא הזה בכלל. אבל בהתפילה, יהי רצון, בכמה סידורים, בכמה מחזורים, לפני תקיעת שופר, גם כן יש בקשה מאיזשהו מלאך שנקרא שר הפנים, אבל השם שלו ישו. אז גם כן היו כל מיני שאלי ישוע, אז גם כן יהיו כל מיני שאלות, מי הכניס את זה בכלל לסידורים כאלה, ואפשר להבין שאלה שטענו שדווקא נוצרים שמו את זה, בגלל שהם היו מדפיסים, ושוב אני אומר, פה יש דוגמה שאלה ראו את זה, ואגב, בבני ברק יש סיפור גם כן, שאחד הלך מכל רב, מרב לרב רב בני ברק, ואף אחד לא רצה לענות, אחד אמר, ככה כתוב, ככה מנהג שלנו, ככה אנחנו עשינו, וככה נמשיך לעשות. אז זאת אומרת, מה שכתוב, לפעמים אנחנו עושים, ושוב אני אומר, המשפט הזה שאני נותן אולי אפילו קצת יותר מדי, כוח או קרדיט, זה לא נמצא בגמרא. המשפט הזה לא נמצא בגמרא. בגמרא נמצא משהו דומה, נראה בעוד מעט, אבל זה לא נמצא בגמרא. בגמרא, לפחות בבבלי, יש עוד כמה דברים, אבל בואו נתחיל. אבל בעצם, רק שתבינו לאן אני הולך, מה באמת הכיוון שלי, למה דווקא השלוש דברים האלה? למה תפילה? למה צדקה? למה תשובה? מה אם בן אדם רק יספיק לעשות אחד מהם? רק אם בן אדם רק, אני אומר רק, אני מקווה שאתם מבינים שזה לא סתם רק, רק מה אם בן אדם רק חזר בתשובה עם כל ליבו בעשרת ימי תשובה? מה נגיד? נו, לא מספיק. יש לך תשובה, אבל תספסת את שני שליש, אז זהו, לא מקובל. זה גם כן. אגב, מצד שני, מה אם בן אדם לא חזר בתשובה, אבל עסק כל כך הרבה בהצלת חיים, בגמילות חסדים, בצדקה, גם כן רוצים להגיד, נו, פספסת הכל ולא עשית שום דבר, אז בכל זאת, הדינמיקה של שלושת ואלה, ולמה בחרו שלושת ואלה, ואני לא שואל בכלל מי בחר את זה, אבל למה זה נתפס ואיך זה עובד? זה באמת, זה בעצם השאלה. ושוב, בהתחלת החשיבה, אולי אחד בני אדם לחברו, זה מאוד קל, זה צדקה, אולי אחד בן אדם למקום, אבל הבעיה פה ששני שליש בן אדם למקום. כי שדרך כלל עושים את החילוק הזה, גם כן מחפשים בן אדם לעצמו, ניסיתי, אבל זה לא הלך גלט. אני יכול בכוח, אבל למה? נכון? לא צריכים בכוח. אז בואו נתחיל. הנוסח התפילה, לפחות אצלי, בראש השנה יכתב וביום כיפור יחתם. זה הכתיבה וחתימה טובה. כמה יעברון וכמה יברן, מי יחיה, מי ימות, מי בקיצה. זה אגב החלק הכי מפחיד בכל התפילות. ככה אני חושב. ומנגינה גם כן מפחיד. מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחי. היום דווקא באמריקה זה 9-11. September 11th, 9-11. אז גם כן באמריקה היום כבר מדברים על מי באש. מי בחרב, מי בחיה, מי ברב, מי בצמא, מי ברש, מי במגפה, מי בחניק ומי בסקיל, מי ינוח, מי ינוע, מי ישקט, מי יתערף, מי ישלב, מי יתייסר, מי עני, מי אשר, מי ישפל ומי ירום, תשובה ותפילה וצדקה מעבירן את רוע הגזירה. זאת אומרת שאפילו בן אדם שכבר כתבו, זה גם כן מעניין, בגלל שמי שמסתכל בגמרא לגבי השלושה ספרים, צדיקים, נחתבים ונחתמים כבר לחיים. הרשעים כבר נחתמים ונחתמים, נחתבים ונחתמים למיטה, לא עליהם. ורק בינונים, לפי הגמרא, לפי הרמב"ם גם כן, רק בינונים צריכים לקום מוקדם, להגיד סליחות וכל זה. הצדיקים יכול לקחת חופש עכשיו. נשאלתי לאשתי אם יצא לצאת לחופש עכשיו, זהו, לא צריכים לעצם לזה שבוע הבא. לא צריכים אבל צריכים לחשוב שאתה צדיק כדי להגיד דברים כאלה. או רשע, אז גם כן אפשר חופש. וזה גם כן בכלל שאלה, לפי הפשט של הגמרא, מישהו כבר רשע, זהו, זה הלך. מהפסקה פה, תשובה ותפילה וצדקה, מעבירן את הרוע הגזירה, זה לא רק לבינוני. זה אפילו בן אדם שכבר נחשב כרשע, יש מקום לצאת מזה. עדיין אפשר להגיע לבית כנסת, או לא להגיע סליחה? לא, ממש לא, זה מה שאמרתי. הוא יכול לקחת חופש, הוא לא צריך להגיד שום דבר. נכון, נכון, אני לא מבין בכלל. אבל, לא, אני אומר את זה ברצינית, אבל, לא. זה מה שיוצא לפי הגמרא. אבל זה בדיוק מה שאמרתי. הפסקה הזה, זה לא לפי מה שכתוב בגמרא. פה כתוב, יש לנו כוח, זה לא משנה. אפילו בן אדם, כבר כתבו שהוא רשע, הוא יכול להפוך את הכל. אפשר להפוך את הכל. סולובייצ'יק סיפר סיפור שהוא מאוד אהב, יכול להיות קצת גוזמה, סליחה שאני אומר את זה, אז הסיפור הזה יכול להיות, אבל איך שהוא סיפר את זה, שוב, אלה שבדקו מה באמת קרה, היה פילוסוף בשם פרנץ רוזנצוויג, שמעתם את השם? ב-1950, פחות או יותר, היה איזשהו מאמר, מי היה הפילוסוף היהודי הכי חשוב ב... חלק ראשון של המאה ה-20 ומרוך פרנץ רוזנצוויג, שהיה כל כך חשוב, אבל זהו, זה מאה ה-20, בחלק הראשון, כבר שכחנו אותו, נכון? הוא לא היה יהודי שומר תורה ומצוות, להפך, לא שמר שום, לא יהיה לו שום מסורה. והיה לו בן דוד שהתנצר. ובן דוד אמר לו, למה אתה יהודי? אתה יהודי רק לספוג אנטישמיות, זה ממש טיפשות בגרמניה. אתה ראוי להיות נוצרי, ואז אתה יכול להתקדם בחיים. ויש ספר של המכתבים ביניהם. אז בסוף הוא הסכים עם הבן דוד שלו. אבל, שוב, הוא היה בן אדם מבריק ומעניין, והוא השפיע על הרבה הרבה אנשים. זו הסיבה שאמרו שכל כך חשוב. יש הרבה יהודים שהגיעו, אני לא רוצה להגיד למצוות, אבל הגיעו ליהדות דרכו. והוא אמר שישו, זו פעם שנייה בשיעור אחד, סליחה, שבכל התלמידים שלו הגיע לנוצרות מהיהדות. והוא מגיע לנוצרות, הוא פגני. אין לו שום דבר, הוא פגני. אז הוא אמר שהוא גם כן רוצה ללמוד קצת יהדות, ואז להגיע לכנסייה. מעניין, נכון? אז הוא החליט, אמרו לו שהיום הכי חשוב בשנה זה יום כיפור. אז ביום הכיפורים הוא הגיע לאיזשהו בית כנסת, ושם משהו קרה באותו בית כנסת. ואני יודע, אפשר לחשוב כבר אולי היה בית כנסת חסידי, אולי ככה. אני, אגב, אני חושב על זה הרבה, על סיפור הזה. אני מהרהר, ואפילו זה יוצא מן הפה שלי, מה בן אדם שגם כן, זהו, הצד האחרון של יהדות, לפני שיוצא, יגיע לבית כנסת שלי. הוא ישנה את דעתו, מישהו אומר, זה כיסא שלי, תעוף מפה, וכל מיני דברים אחרים. או בתי כנסת מסוים, נו, שילמת? מה הוא רוצה שישלם במקום ביום הכיפורים? שוב, אני מפחד שבן אדם יגיע, אם גם כן, עם מחשבות אובדניות רוחניות, שזהו, זה הסוף. אבל משהו קרה באותו בית כנסת, והוא יוצא משם יהודי שמחפש את הדת. פעם שאלו אותו, אתה מניח תפילין? אז הוא אמר, עוד לא. עוד לא. זאת אומרת שאני מבין, אני צריך להגיע לשם. משהו קרה אותו יום. שוב, זה בן אדם שהגיע ביום הכיפורים, אחרי הראש השנה שלו כבר, אני רוצה פשוט לצאת מיהדות. זהו. הוא נותן גט קריטות ליהדות. זהו, זה הסוף. אבל בכל זאת משהו קרה. אז לפי הנוסח פה, תשובה, תפילה וצדקה, מבין רוע גזרה, אפילו בתקעת 90, אגב, אפילו בנעילה, סוף היום, שנייה לפני שקיעת החמה, בן אדם יכול להפוך את כל העולם באותו שנייה. שנייה אחת יכול להפוך את כל העולם. אז בוא נמשיך קצת. במקור שתיים, זה מה שכתוב בתלמוד בבלי, ואמר יצחק, ארבע דברים מקרין גזר דינו של אדם, אלוהים, צדקה, צעקה, שינוי השם, ושינוי מעשה. ואז גמר מביא ראיות לכל, וזה לא בדיוק מה שיש אצלנו. הרמב״ם כנראה אימץ, אני אומר, קצת, הוא אימץ את הגמרא, במקור שלוש, זה הרמב״ם בפרק ב' של הלכות תשובה, מדרכי התשובה להיות השב צועק, זה כמו שמה שכתוב בגמרא, תמיד לפני השם בבכי ובתחנונים, ועושה צדקה כפי כוחו, ומתרחק הרבה מן הדבר שחטא בו, ומשנה שמו, כלומר, אני אחר, ואיני אותו איש שעשה אותו המעשים, ומשנה מעשיו, כולן לטובה לדרך ישרה, וגולה ממקומו, שגלות מחפרת אבון, מפני שגורמת לו להיכנע להיות ענב ושבר רוח. אז ממש הרמב״ם אימץ את הקטע הזה בגמרא. ואגב, צריכים לשים לב, הגמרא פה לא מתייחס דווקא לעשרת ימי תשובה, לא מתייחס דווקא לראש השנה, ליום הכיפורים, אלא מדבר בכלל. ואגב, זה היה בעיה בימי הביניים, שאלה שיצאו מהיהדות, אגב, דווקא באשכנז, לכיוון של הנוצרות, ואז, לפעמים הם הרגישו לא יהיה להם בכלל ברירה, בגלל שהברירה היא או למות או להתנצר. ואחרי זה, מי שרוצה לחזור ליהדות, מה צריכים לעשות? ואגב, חיפשו, אנשים רוצים איזשהו טקס, אנשים רוצים איזשהו אקט. יש מילה יפה באנגלית, שגם באנגלית לא מכירים אותה. זה נקרא לימינל. בסדר, עדיין יש איזשהו ראפר סאב-לימינל? יפה. אז מה זה סאב-לימינל? זה מתחת ללימינל, אז מה זה לימינל? אז יש סאב-לימינל, אז מה זה לימינל? לימינל זה כשבן אדם, ממש המילה לימינל, זה לעבור מצד אחד של דלת לצד שני. זהו, להיכנס או לצאת. אז לפעמים בחיים אנחנו עוברים מצד אחד עד אלו לצד שני. וזה מצוין אם יש לנו טקס לעשות את זה, שיש לנו איזשהו משמעות לאותו מעשה. אז מי שחזר ליהדות, נו, יום אחד הוא מופיע? או צריך יותר מזה. אז היו אלה שנהגו ללכת למקווה, היו אלה שנהגו כל מיני דברים כדי לשנות. אז פה מה שהרמב"ם מתייחס פה, לשנות את שמו ולשנות את מקומו ולצוק לקדוש ברוך הוא, אנחנו מבינים, אני לא אומר מצד הקדוש ברוך הוא, להפך, אני אומר לצד הבן אדם, לצד החוטא, כשהוא כבר הפסיק להיות חוטא, גם כן לפעמים אנחנו צריכים איזשהו אקט, טקס, דרך, כדי להבין שבאמת משהו קרה פה. מצד שני, הרמב"ם בפרק הבא מתייחס לראש השנה ולעשרת ימי תשובה, ופה אני צריך להיות הרבה יותר זהיר. קודם כל, זה פרק ג' הלכה ד', ואילו זה היה מקום רציני, ואני הייתי בן אדם רציני, אז הייתי, קודם כל הייתי נותן לכם את כל המקורות האלה להכין אותם, ולהסתכל לפני כן. ודבר ראשון שאתם צריכים לשאול לעצמכם, בסדר, זה הלכה ד', מה כתוב בהלכה א', ב' וג', נכון? אז אני אגיד לכם קצת, שם הרמב"ם מתייחס לדין, לדין כשבן אדם הולך לעולם האמת, לדין של ראש השנה, שם הוא מתייחס לשלושה הספרים של הצדיקים, רשעים ובינונים, שם הרמב"ם כותב, במקרה, לא במקרה, הבאתי את זה פה, וכשם ששוקלים, זה הלכה ג', זה הלכה מיד לפני, זה אין לכם את זה, וכשם ששוקלים זכויות אדם ואבנותיו בשעת מיטתו, כך בכל שנה ושנה שוקלים אבנות כל אחד ואחד מבעי עולם עם זכויותיו. ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתם לחיים, לא רק כתיבה, נחתם לחיים. מי שנמצא רשע נחתם למיטה, והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים. אגב, הבינוני יש תיקו. אם יש תיקו, יש תיקו בין מצוות לעבירות. אז זאת אומרת, מה הבן אדם צריך לעשות לשבור את התיקו? הוא צריך לעשות עוד כמה מצוות, או צריך להסיר כמה עבירות, ואז הוא שבר את התיקו. אז בגלל זה, מה שהרמב"ם כותב מיד אחרי זה מאוד בעייתי. והבינוני תולין אותו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, נחתם לחיים. ואם לאו, נחתם למיטה. אז הרמב"ם פה, אני מקווה שעכשיו כל אחד שם לב לזה, הוא לא אמר תשובה ותפילה וצדקה מעביר את רוע הגזירה. מה הוא אמר? רק דבר אחד, תשובה. אז יש כל מיני הצעות, יש מי שטען משהו גאוני. הוא טען, למה רק תשובה? בגלל שזה כבר שנה חדשה. אם עושים עוד מצווה, זה הולך על החישוב של שנה הקודמת. זה לא יעזור לך לעשות מצווה עכשיו. מנסים לשבור את התיקו מלפני שנה. נכון, זה גאוני, אבל זה לא אמת. יש כמה אמת ויציב, נכון, וטוב הדבר. זאת אומרת, בין משהו שיפה לבין משהו אמת, לפעמים יש הרבה צעדים. רק דבר אחד שאני יכול להביא ראיה מיגון מדילנה, שיש מחלוקת מתי אומרים את קידוש לבנה בתשרי. אז יש המנהג, אני חושב, הכי מקובל, שאחרי הצום, אחרי יום הכיפורים, אז אומרים את למה בגלל זה? אז אנחנו בשמחה וכו' וכו'. אז הגאון כותב, ראוי להגיד את קידוש לבנה, לברך את הלבנה, מיד שאפשר, בגלל שהבן אדם, אולי המצווה הזאת, יכול להפוך את הכל לקו זכות. אז כנראה שהגאון מבינה הבין שעוד מצווה בעשרת ימי תשובה יעזור לנו, אבל זה רק מקום אחד, יש הרבה מקומות. ואגב, זה לא הפעם שאני רוצה להתייחס לזה, בלי נדר, עוד פעם, אולי אסנת יבקש עוד פעם שאני אדבר, ונתייחס למה באמת הסוד של עשרת ימי תשובה, אז יכול להיות שעשרת ימי תשובה הם שייכים לשנה שעברה, וגם כן לשנה החדשה, הגאון מבינה גם כן, ולא היחיד שכותב. אגב, מה שנלך עכשיו, רבי יואל בן נון כתב משהו דומה, ואני הראיתי לו איפה שזה כתוב בהגאון מווילנה, ועכשיו הוא מצטט אותי כל פעם שהוא אומר את זה. אז כל פעם שהוא מדבר, אני מקבל 5 טקסטים, רבי יואל בן נון ציטט אותך. אז בסדר, אז הוא ציטט אותי. אבל אני הראיתי לו את המקום של בקבלה, שמבינים שהיום, שהעשר הימים האלה, איך שהגאון אמר את זה, זה הזמן של ימות החמה וימות הירח, באים ומשלבים אחד עם השני, בגלל שיש הבדל בין עשרה ומשהו ימים כל שנה, אז זאת אומרת שהעשרה ימים האלה זה עשרת ימי תשובה. אני מקווה שהבנתם את זה, אם לא, זה גם כן בסדר, בגלל שזה לא אמרתי, אני צריך להסביר את כל הנושא הזה, אבל הרמב"ם עכשיו אמר, רק יש דבר אחד שאפשר לעשות, זה תשובה, זה מה שהוא אמר. בהלכה הבאה, אמרתי, זה הלכה הבאה, במקור ארבע, אז עכשיו בואו נשים לאיך ומה הוא כתב. אף על פי שאת, מה הוא אמר לפני, מיד לפני זה, שאם אתה בינוני, יש לך רק דבר אחד לעשות, ומה זה? לעשות תשובה. זהו. אף על פי שתקיעת שופר בראש השנה גזרת הכתוב, מה זאת אומרת? שאין לנו שום הבנה מפשט התורה למה תוקעים בשופר. והגזמתי קצת. רמז יש בו, כלומר, אור ישנים ישנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמיכם וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה וזכרו ברכם. אלו השוכחים את האמת, זה מאוד חשוב אצל הרמב״ם, יש אמת. אלו ששוכחים את האמת בהבלי הזמן ושוגים כל שנתם בהבל וריק, אשר לא יעילו ולא יציל, הביטו לנפשותיכם והטיבו דרכיכם ומעליכם ויעזוב כל אחד מכם דרכו רעה ומחשבתו אשר לא טובה. לפיכך, צריך כל אדם שיראה עצמו, אגב זה לא אמת מה שהוא כותב עכשיו, זה איך ראוי לכל אחד להסתכל על עצמו, אבל זה לא מציאות. לפיכך צריך כל אדם שיראה את עצמו כל שנה כולה, כאילו חצי זכאי וחצו חייב, אבל יכול להיות, נו, כל מי שנמצא פה היום, חופש, בוודאי, צדיקים, נכון? אפשר להסכים. או להפך, כל הרשעים הגיעו לפה בגלל כל מיני... בסדר. נכון, את צודקת, בוודאי. אז, אבל בכל זאת הרמב"ם כותב, אז, אבל ראוי לכל אחד לראות שהוא ממש חציו זכאי וחציו חייב, וכן כל עולם חציו זכאי וחציו חייב, חטא חטא אחד, הרי הוא הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו חובה, וגורם לו השחטה. נו, זה דבר אדיר. מה הרמב"ם אומר עכשיו? שכל אחד ראוי להם, באמת, זה לא רק אני, נכון, יש לי יצר הרע, ברוך השם יש לי יצר הרע, אבל אם אני מקשיב ליצר הרע שלי, מה אני הולך לעשות? אני מפוצץ את כל העולם. זהו, זה סוף העולם, אם אני עושה את העבירה. זה לא הגיוני אגב, זה לא הגיוני. נכון, זה בשיעור שלא עברתי היום, אבל זה נכון. אבל זה נכון, ואני אסביר לך אחרי, אבל זה באמת שאלה. כנראה שעניין לא מתמטית. כנראה שזה עניין מהותי ולא מתמטי. זה לא ש... לא, היא מתייחסת בעצם לא מה שכתוב פה, היא מתייחסת למה שכתוב לפני כן, איך יכול להיות בינוני בסוף שנה? זה נכון. בסוף שנה איך יכול להיות שבדיוק יש 47,402 עבירות, וגם כן יצא בדיוק אותו כמות של מצוות. אז כנראה עניין לא כמותי, זה עניין איכותי. אבל יש בן אדם... לא הגב, זה החפצה, כבר הזכרתי רב סולובייצ'יק, והשפה הבריסקאית שלו, שזה לא שהבן אדם יש לו בדיוק אותו, אבל הבן אדם בינוני. הבן אדם, יש לו בינוניות. זאת אומרת שנכון, בראש השנה הוא ילך ממש לבית כנסת, ביום כיפור, בבית כנסת. השאלה, איפה הם היו באמצע הקיץ, אותו הבן אדם. זאת אומרת, נכון, יש בן אדם בינוני, נכון. אז איפה היית? לא סתם. טוב, בואו נמשיך. אבל הרמב״ם פה, בהלכה ד', לא התייחס למציאות. הוא התייחס להסתכלות. ככה ראוי לבן אדם לחשוב, אני אעשה עבירה, אני אפוצץ את כל העולם, ואם אני עושה מצווה, אני יכול להציל את כל העולם עם המצווה הזה. נכון, זה עצום מה שהוא כותב פה? אבל שוב אני אומר, זה אסטרטגיה, לא מדובר פה במציאות. הוא ממשיך ואומר, עשה מצווה אחת, הוא הכריע את עצמו ואת כל עולם כולו לקו זכות, וגרם להם תשועה והצלה שנאמה וצדיק יסוד עולם. זה שהצדק הכריע את כל עולם לזכות והצילו. ומפני עניין זה, איזה עניין? העניין שזה, סליחה שאני אומר את זה, שזה דמיוני, ועניין שאסטרטגיה, לא מדובר באמת, בגלל עניין זה, נהגו כל בית ישראל להרבות בצדקה ובמעשים טובים ולעסוק במצוות מראש השנה ועד יום הכיפור מיתר מכל השנה. לא בגלל שבאמת זה יעזור לו, בגלל שהוא כבר כתב בלכה לפני זה. צריך לחזור בתשובה. אבל מה שאני מנסה להגיד פה, כשהרמב״ם כבר הגיע לעניין הזה של צדקה, לדעתי זה קצת מבולבל וקצת לא מובן האם זה רק אסטרטגיה או יש משהו גם כן טוב. אני חוזר להתחלה, האם זה באמת יש משהו שתשובה וצדקה ותפילה, או תשובה, תפילה וצדקה, מבין רק זרה, למה דווקא שלושתם, ומה עושה צדקה? האם צדקה פה, לפי הרמב״ם, זה סתם אסטרטגיה כדי שבן אדם עושה קצת בטוב, כדי שהוא ראה את העולם באיזשהו דרך, וזה גם כן, בכלל, דבר מעניין. לא יודע אם אנחנו מכירים את זה, יש כתוב מנהג של האשכנזים, לא לאכול פת עקום בעשרת ימי תשובה. מכירים את זה? אם זה המנהג, אז מה אני עושה? אז רק בימים אלה, אבל מה אני אעשה בדיוק במוצא יום הכיפורים? אז אני אכול פת עקום. כל השנה אוכלים את זה. בוא נגיד, הפת, בכל זאת זה כשר. יש הבדל, אם זה בן אדם, פת עקום זה, אם יש לחם שמישהו לא יהודי עפה את זה, וכשר לגמרי, מותר לאכול את זה. זה כשר, זה אוכל כשר. זה מותר. אבל בעשרת ימי תשובה, וגם כן, שבתות ויום טוב, יש מנהג לא לאכול את פת עקום, רק את הפת שלנו. בסדר. זה עוד שיעור, לא להיום. זה עוד נושא, מאוד מעניין. השאלה למה? השאלה באמת, למה בחרו דווקא את הדברים האלה, דווקא בזמן הזה, שזה מבוסס איזשהו ירושלמי, שלא מבינים מה שכתוב בירושלמי, אז לחו את זה גם כן לערב שבת. בסדר. יש מישהי פה, חוץ ממני, מחוץ לארץ? באיזשהו שלב. אז מעניין, בגלל שהיהודים בחוץ לארץ כל השבוע קונים לחם מהסופר, שזה בא מאיזושהי חברה שקיבל את איזשהו חושבן כשזה קשרה, אבל בערב שבת ויום טוב, אז הולכים דווקא למאפייה היהודי. וזה ממש מההלכה פה. יכול להיות שזה ביטוי של טהרה. ואני אומר את זה בגלל שאני מכיר את הירושלמי שמובע את זה, ואני חושב שזה עניין של טהרה. אז בשבת ויום טוב, זה כמו מישהו שהולך למקווה לפני שבת ויום טוב, כדי, וגם כן לפני כיפורים יש מנהג כזה. וגם כן עשרת ימי תשובה זה להיכנס לטהרה. זה לא עניין של כשרות, זה עניין של טהרה. אז אמרתי את זה, נשאיר את זה עכשיו. הרמב"ם מסיים פה, ונהגו כולם לקום בלילה בעשרה ימים אלו, להתפלל בבתי כנסיות בדברי תחתונים ובכיבושים עד שיעור היום. אז מאוד מעניין. פה הרמב״ם באמת מתייחס לעשרת ימי תשובה, הוא התייחס לתפילה, הוא התייחס לתשובה, הוא התייחס לצדקה, למרות שהוא אומר שבכלל, מה הוא אומר? מעשים טובים לעסוק במצוות, אבל הוא אומר להרבות בצדקה. אז עדיין אנחנו מוצאים את שלושת האלה, אבל אנחנו לא מבינים את זה מספיק. במקור חמש אנחנו אגב מוצאים את שלוש אלה, תפילה וצדקה ותשובה. אומר לזר שלוש דברים מבטלים את גזר הקשה ואלוהים, תפילה, צדקה ותשובה. אז מי שכתב את הפיוט שלנו שהתחלתי, אז הפיוט הזה מבוסס על המשפט הזה בירושלמי, אז, ויש גם עוד כמה מדרשים שלא הבאתי, וזה מספיק. אז אני יכול להגיד עד עכשיו, בסדר? סיכום ביניים. אני יכול להגיד עד עכשיו, שלפי הרמב״ם כנראה שיש באמת יותר עניין לעשות תשובה, כך הוא נתן לנו את ההרגשה, התשובה, זה באמת העניין העיקרי, אבל זה טוב שבן אדם רואה את עצמו כאילו הוא שם באמצע, ואסטרטגית זה מאוד כדאי לעשות עוד כמה דברים טובים, ובין היתר צדקה, ואני הייתי יכול להגיד עד עכשיו שצדקה זה באמת עניין צדדית, כמו מעשים טובים וכו' וכו'. אלא, יש לי בעיה. בסדר? עכשיו לא אמרתי את מה שאני הולך להגיד עכשיו, יש לי בעיה. הבעיה היא שהרמב״ם לוקח את צדקה כדבר הרבה יותר מעוד מצווה. נכון, כמו שמעתי לפני כן, בן אדם יכול לעסוק בכל מיני מצוות, עשרת ימי תשובה, וזה דבר מצוין. תסתכלו במקור 6, זה רמב״ם בהלכות מתנת עניים, שזה המקום שהוא מתייחס לצדקה. חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. אז עכשיו, יש לנו סדר עדיפיות מכל מצווה, זה מצווה הכי חשוב, ככה הוא אמר את זה. שצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו, לעשות צדקה. אז עכשיו הרבם אמר את זה, והוא חזר על זה. זה עניין של יהודי. מה זה יהודי? יהודי זה בן אדם שעוסק בצדקה. ואין כיסא ישראל מתכונן, ודת האמת, עוד פעם, הגיע לאותו עניין הזה, אמת, עומדת אלו בצדקה שנאמר, בצדקה תכונני. ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה, שנאמר, ציון במשפט יפדה ושווה בצדקה. אז עכשיו הרמב״ם אומר, נו, בוא נשכח שנייה לגאולה של הפרט, יש גם כן גאולה של הכלל, הרמב״ם סובר שגאולה של הכלל זה, סובר, זה באמת תלוי על צדקה. אגב, אני יכול להמשיך את הרעיון ולהגיד, אם ככה, אז כנראה, אולי אני קופץ יותר מדי, כנראה שגם כן לגבי גאולת הפרט, גם כן, עניין של צדקה גם כן מאוד מאוד חשוב. אגב, אני עצמי לא כל כך מבין את הרמב״ם, איך הוא אמר המשפט הזה, שאין יסוד נגין אלא בתשובה, בגלל שבמקור שבע, בהלכות תשובה, הרמב״ם כותב, וזה הפרק החשוב אגב, זה הפרק היפה, אני אקרא קצת, אז זה פרק זין, זה פרק באמת היפה, ועל ידמי האדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות שעשה, אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא, כאילו לא חטא מעולם. ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שראה טעם טעם החטא ופרש ממנו וכבש יצרו. אמרו חכמים, מקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד בו. כלומר, מעלתן גדולה ממעלת אלו שלא חטאו מעולם, מפני שהן כובשים יצרם יותר מהם. כל הנביאים כולם ציוו על התשובה, ואין יסוד נגלין אלא בתשובה. אז שמתם לב לרמב״ם, בהלכות צדקה הוא אמר, אין יסוד נגלין אלא בצדקה, ופה הרמב״ם כותב שאין יסוד נגלין אלא בתשובה, אז שאני אנסה להסביר את זה? או אני אתן לכל אחד כבר במחשבות שלהם להסביר את זה? אין לי מושג מה לעשות עכשיו. כנראה ששניהם חשובים. העניין של תשובה, עוד פעם, במיוחד אצל הרמב״ם פה, זה עניין של נבואה. שאם אני מסתכל, ואגב, כל מילה שאני אגיד עכשיו עד הסוף, שלא להתבלבל, אני מדבר על פוליטיקה עכשווית, על המצב של העם שלנו היום. שלא להתבלבל, אולי התכוון, כן התכוונתי. בסדר? בסדר? אני רב בבית כנסת, בדרך כלל אני גם כן לא אומר להם מה אני אדבר. ואחרי זה, הוא אמר ככה, לא, הוא אמר ככה, הוא התכוון ככה. אז לפעמים אני צריך להגיד להם, מתכוון ככה. אז זהו, זה על המצב שלנו היום. הרמב״ם סובר שבסופו של דבר, עם ישראל יעשה תשובה. ומי שלא מאמין בעם ישראל, לא מאמין בקודש ברוך הוא. ככה הרמב״ם כותב. אז עניין הזה, אין ישראל נגלין אלא בתשובה, ככה תהיה מציאות. איזה זכויות תהיה לנו כדי שתהיה ראוי לנו באמת לחזור בתשובה, שהקדוש ברוך הוא באמת יתפוס אותנו ואנחנו נרגיש את הקדושה, אז כנראה שגם כן צריך להיות משהו של צדקה. ואני רוצה להגיד עוד דבר, הצדקה עושה משהו שמאוד מאוד חשוב, וזה עיקר. שוב, עכשיו אני רק אחזור על הנקודה הזה, כאילו אני אומר אותו דבר מ10 זוויות, אבל מה החשיבות של צדקה? זה עושה חיבור בין שני אנשים. בין אדם שיש לו ובין אדם שאין לו. עכשיו זה שאין לו, יש לו. זהו. וכשאני עוזר לזולת, אני גם כן מרגיש את הכאב של הזולת, ואני גם כן מנסה להסיר את הכאב של הזולת. העניין של צדקה זה עניין של ביטוי של אכפתיות, ובסופו של דבר זה העניין שבונה חברה. זה בונה חברה. חברה שבנוי על צדקה, חברה שבנוי על לדאוג לזולת. ואני אומר את זה עכשיו ממש ברצינות. אפשר לבדוק ולהבין ולהעריך כל חברה בעולם, קנה מידה אחד, איך הם מתייחסים לאלה שאין להם. מה המצב של אלה שאין? אלה שאין להם, אז איפה הם? אפילו בארצות הברית היפה וזה, בבברלי הילס היום יש אנשים שחיים ברחוב. הייתי שם לא לפני הרבה זמן. המצב שם לא היה, לא כמו שהיה פעם. San Francisco, אפילו לא התייחס לסן פרנסיסקו. יש לא משום שאפילו הוציא מהפה איך שזה כל כך גרוע. זאת אומרת, אני מסתכל על חברה איך דואג לזה שאין. קודם כל, אם אכפת להם, לא אכפת להם, עושים משהו. אז כשרמב״ם אומר שהסוד של הגאולה זה צדקה, והסוד של הגאולה זה תשובה, אין פה סתירה. אבל אין פה סתירה בגלל הקדמה אחת, ומה זה הקדמה? בגלל שמדובר על הכלל. אם מדובר על הכלל, אז צריכים לשאול עוד שאלה, איך בונים כלל? אז איך בונים כלל? בונים כלל. יש כלל שאנחנו ביחד. איך אנחנו ביחד? אז לפעמים אנחנו עושים הרבה נזק אחד לשני. אז כשאנחנו עושים נזק אחד בין אחד לזולת, אז צריכים לעשות איזשהו מעשה של תשובה. אז פה יש גם כן, אולי אפשר להסתכל על זה, יש את הסור מרע, שזה באמת התשובה, וגם כן יש את העשה טוב. הבן אדם הזה שהרמב״ם תיאר בפרק ג' הלכה ג' שהוא הבינוני שעכשיו צריך לחזור בתשובה, בן אדם שחזור בתשובה יכול להיות שכל החיים שלו היה עבירות, אז עכשיו שהוא חזר בתשובה אין לו עבירות. אז מה יולך למלא את החלל הזה שהיה כל העיסוק שלו? צריך למלא את החלל, במה? צריכים למלא את החלל למשהו טוב. הרבי מקוצק פעם אמר שהוא רוצה חסידים, לא שיהיה צדיקים כל כך גדולים, אלא שיהיו יותר מדי עסוקים בדברים טובים שאין להם זמן לעשות רע. אגב, זה עניין חינוכי ענק. אם אנחנו נותנים לצעירים משהו למלא את הזמן שהם הם טוב, אז דרך כלל לא ימצאו משהו רע לעשות. ואם אנחנו לא נותנים משהו טוב לעשות, אז מה יהיה? אז ימצא הרבה דברים לא כל כך טוב לעשות. זה עניין, אני חושב, פשוט ביותר. אז עכשיו אנחנו, אני מקווה מבינים, שיש עוד עניין שעד עכשיו לא ראינו, אז עכשיו אנחנו יכולים ללך הלאה. נכון, אילו הייתי מתחיל את השיעור, וזה היה שיעור סטנדרטי, והייתי אומר משהו שצפוי, אמרתי הרבה דברים, שכל היה צפוי עד עכשיו, או לא? לא. בסדר. כך אני גם כן יכול לענות. אז הייתי מתחיל, מה החשיבות של צדקה? הייתי מביא את הפסוק, וגם כן יש כמה גמרות, שצדקה מציל ממוות, נכון? יש פסוק במשנה, לא יעילו עצרות רשע, וצדקה תציל ממוות. ריש לקיש כשהוא מתייחס לתשובה, ועוד, זה עוד נושא, התשובה של ריש לקיש זה דבר מרתק, אבל איך ריש לקיש מתייחס לתשובה גם כן זה מרתק, בגלל שהוא היה הפושע הכי גדול בגמרא. אני יודע שיש אלה שסוברים רבי עקיבא היה בעל תשובה. אגב, רבינו תם כותב שזה לא נכון. הוא היה עם הארץ, ואז הפוך להיות תלמיד חכם. עם הארץ לחכם. אבל רבינו תם כותב, תמיד היה שומר תורה ומצוות. ריש לקיש היה פושע. הוא הרג אנשים, הוא גזל מאנשים, הוא עשה כנראה עוד כמה וכמה דברים לא כל כך רצוי. כתוב בגמרא במקור 9, גמרא במסכת יומא, אומר ריש לקיש, גדול התשובה שזדונות נעשות לו כשגגות. אז ריש לקיש אומר, תשובה זה כל כך ענק, שבן אדם עושה תשובה, מה שהיה נחשב כחטא, הפך להיות כשוגג, כאילו זה טעות. איך שאני מסתכל בעולם עכשיו, אני מסיר את הרצון, וזה הפוך להיות משהו בלי כוונה, והפך לשוגג שנאמר שוב ישראל על השם הלקחה, כי כשלת באבוניך. האבון, מאיזה הוא? וקורא לי מכשול? הנה. סליחה, וקורא לי מכשול, זו לא שאלה, מכשול. עכשיו זה מכשול, זה כאילו שוגג. הנה, הגמר שואל, אם זה נכון? שריש לקיש סובר, שבן אדם שעשה עבירות ברצון, במזיד, וזה הופך להיות שוגג, להפך, ואמר ריש לקיש, גדול התשובה שזדונות נעשות לו כזכויות. בן אדם שחוזר בתשובה, זה הופך את האווירה לזכות. שנאמר, אז תקשיבו עכשיו לפסוק שמצטט, שנאמר, ובשוב רשע מרשעתו, ומה המשך? ועשה משפט, וצדקה עליהם, יחיה. לא קשה כאן מיה וכאן מיירה. בן אדם שיש לו זכות לחזור בתשובה מתוך אהבה, אז מוצא את הכוחות הנפש כדי לעשות טוב בעולם, ולא רק מסתכל כל הזמן או מסתובב כל הזמן עם הפחד על האווירות שפעם עשה. להפך, זה לא רק סור מרע, זה הופך להיות משהו עשה טוב. הפסוק שהוא מצטט פה, זה כדאי להסתכל ביחזקאל במקור 10, בגלל שאותו רעיון נמצא כמה וכמה פעמים פה ביחזקאל, ועניין הזה תשובה בפסוק י' ובפסוק ט' ז' ועוד פעם פסוק י' כל פעם עניין הזה של הצדקה חיו יחיה, הצדקה להם הוא יחיה, הצדקה. זאת אומרת שזה לא מספיק, עוד פעם, בן אדם שהיה נטל על החברה בגלל העבירות שהוא עשה, עכשיו צריך לא רק להפסיק לעשות מה שהוא עשה, אלא הוא צריך לתקן את החברה. כל מילה מאוד ברורה עכשיו, נכון? יכול להיות זה כוונה של השלה הקדוש במקור 11. זה עניין תשובה שחוזר מדרכו רעה ושב לדרך הטוב, מתקן את הקלקול בעצמו וכובש את יצרו, ואחר כך יעשה מעשים טובים. דהיינו תפילה וצדקה וגימות חסדים וכל מידות טובות ותלמוד תורה כנגד כולם. אז בעצם זה מה שאומר. יש חלל רוחני, אז עכשיו צריכים למלא את החלל עם משהו טוב. סור מרע, וגם כן עשה טוב. סור מרע, לעשות בתשובה, להתרחק מן העולם של, של, של הרע, של החטא, אבל אחרי זה גם כן צריכים משהו טוב. בסדר? אז עכשיו נלך ועוד צד. אני מלבט על מקור 12, אולי אני אקרא את זה, ואז נחליט אם יש צורך. אמר רבי חייא בר עדא, אית הוי סבין ביומין, זאת אומרת, היו זקנים, בזמן. מנדה הווה יהיב לה מבין רי שטה לצומה מי שהיה נותן להם צדקה. אבל מתי? רק בין ראש השנה לצומה, ליום הכיפורים, צומה רבה, יום הכיפורים, הוו נספין, היו לוחים את זה. מן בתקן לא היו נספין, הם רק היו לוחים כסף מאותו זמן. זאת אומרת, זה לא רק עד עכשיו שאמרתי, נו, בן אדם, סומר, עשה טוב, יש משהו בעשרה ימים האלה, יש משהו שדווקא עכשיו צריכים לעשות צדקה. זה ברור מה שאני אומר עכשיו? אני רוצה עוד פעם לחזור בהתחלה. ביום צום, בראש השני כותב, יום צום כיפור יחתנו, פה יש עניין של תשובה, תפילה וצדקה, היה יכול להיות תלמוד תורה, נכון? היה יכול להיות, נו, אנחנו הפכנו בדור שלנו הסליחות למשהו אחר, נכון? או לא נכון? או לא, לא יפה? לערב שירה. זה אבל יש הזדמנות להגיע לערב שירה כל לילה. גם כן עם אמנים, אנחנו הפכנו את סליחות למשהו. אני לא שופט פה. את שומעת את זה, אבל זה בסדר שאת שומעת את זה. אבל לא להפך, אני אומר שיש משהו באמת חשוב בערב שיר רוחנית. השאלה אם זה סליחות או לא. להפך, אני חושב שרוב האנשים לא מבינים את המילים של הסליחות. זה בסדר שאמרתי את זה או לא? עניין של סליחות, זה אמור להיות תפילה. אז עוד פעם, היה מקום להגיד בעשרת ימי תשובה, לעסוק, כל אחד יבחור שלוש מצוות, ויעסוק באותו מצוות. נו, יש מצווה של גמילות חסדים. יש, נכון, לדאוג לאנשים שיהיה להם אוכל, נכון? זה מצווה?
נכון מאוד.
אז יכול להיות שבן אדם עוסק במצוות אחרות, שזה גם כן עכשיו כמצווה. זה בעצם השאלה שלי. למה בחרו דווקא בשלוש המצוות האלה? למה בתשובה, בתפילה ובצדקה? למה דווקא אלה מעבירים את רוע הגזירה? בסדר? אז עכשיו אני מקווה שנתחיל להבין את העניין. מה שראינו עכשיו, שיש עניין של צדקה לפי הירושלמי הזה. היו אנשים זקנים שכנראה היו זקוקים לכסף, אבל הם היו צדיקים ורק קיבלו את הכסף הזה רק בין ראש השנה ליום הכיפורים. כל זה אומר דרשני. מה זה? למה הם לחו את זה? אז אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא באמת נותן איזושהי גזירה בראש השנה, ככה תקבל ככה וככה, אבל הם קיבלו את זה בעצמם, את כל הכסף, רק עד יום הכיפורים. בסדר. נשאיר את זה קצת בצד. עוד ירושלמי במקור 3. רב חמא בר חנינא ורבי יושע, אחד אמר איזו אומה כאומה זאת, אגב, אתם מכירים את הירושלמי הזה, בנוהג שבעולם אדם יודע שיש לו דין לובש שחרים ומתעטף שחרים ומגדיל זקנו, שאין יודע איך דינו יוצא. זאת אומרת, מי שמכין עצמו ליום משפט, ליום דין, דרך כלל יש פחד. אבל ישראל אינם כן. אלו לובשים לבנים ומתעטפים לבנים ומגלחים זקנם ואוכלים ושותים וצמחים, יודעים שהקדוש ברוך הוא עושה להם ניסים. זה אחד המקורות שמביא אותנו שבראש השנה צריכים להיות שמחים. היו אלה שנהגו לצום בראש השנה. איך אפשר להיות שמח בראש השנה? זה יום דין. זה יום דין. הקדוש ברוך הוא יושב בדין. איך אנחנו יכולים לאמץ את הירושלמי פה, שבאמת להיות שמחים? אנחנו יודעים, אנחנו ממש, הכל סבבה, אנחנו, יש לנו כל כך הרבה תקווה. בשולחן ארוך, אותו ירושלמי בא ונפסק להלכה, אבל עם תוספת קטנה. והתוספת, על זה אני רוצה לשים לב. קודם כל, שולחן ארוך במקור 14. יש שכתבו, זה הגה, זה הרמה מביא את זה, יש שכתבו, שנהגו ללבוש בגדים לבנים נקיים ביום כיפור. בסדר? זה מה שראינו עכשיו בירושלמי. דוגמת מלכי השרת. כדי שתהיה דומה למלכי השרת. אגב, אם זה נכון, ויש קצת דיון פה בין הפוסקים, זאת אומרת שזה גם כן לנשים וגם כן לאנשים, זה שניים ביחד. יש אנשים שאובשים כיתל בראש השנה שזה לבן, אבל פה כתוב שיש עניין להיות עם לבן, אבל לא רק עם לבן בגלל מה שכתוב בירושלמי, שאני שמח וזה, אלא דוגמת מלכי השרת, ועל זה אנחנו צריכים לחפש מאיפה זה הגיע. וכן נוגעים לבוש כיתל שהוא לבן ונקי, גם הוא בגד מתים, לידי זה לב אדם נכנע ונשבר. ואגב, אותו מתח, אם זה יום של שמחה או יום של פחד, אנחנו עם שני הסברים של כיתל. אם זה להיות כמו מלך השרת, או זה בגלל שמישהו עוד מעט לא עלינו הולך למקום אחר. אבל יכול להיות שחיפשתי וחיפשתי עניין הזה של צדקה וגמילות חסדים, אבל אני אומר יותר צדקה בראש השנה, יכול להיות שזה כבר מבוסס בפסוקים בעצמם. עוד שנייה. לפני כן הרמב״ם אמר שתחיית שופע גזרת הכתוב, אין לנו סיבה, וזה נכון. בבחינת התורה לא כתוב כמעט מילה הסבר מה זה ראש השנה. יש לנו הרבה במשנה ותורה שבעל פה, אבל יש מקום אחד שכן מתייחס לתורה שבעל פה, ואותו מתח לפחד, לשמוח, נמצא באותו מקור, וזה במקור 15 בנחמיה. ואגב, לדעתי, זה המקור הכי חשוב להבין מה זה ראש השנה. ויספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב אשר לפני שער המים. זאת אומרת, הגיע למקום מקדש. ויאמור לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה שציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הסופר הכהן את התורה לפני הקהל, מאיש ועד אישה, וכל מבין לשמוע. ביום אחד לחודש השביעי. אז עכשיו אנחנו גם כן יודעים בדיוק באיזה תאריך הגיעו לשם כדי לשמוע את דברי תורה, איזה תאריך זה היה, זה היה ראש השנה. ויקרו בספר בתורת אלוקים מפורש, ושום שכל ויבינו במקרא, ואנשים הקשיבו ויבינו בדיוק מה שכתוב שם, שזה ראש השנה. אז מה קרה בגלל שזה ראש השנה? פחד. למה? זה הנה יום הדין. אולי מישהו קרא את כל הפיוט שהתחלנו. ויקרו בספר ויבינו במקרא, ויום מנחמיה הוא את הרשתה ועזרה הכהן, הסופר לביא, מבינים את העם וכל העם, היום קודש הוא לשם אלוקיכם, אל תתאבלו ואל תפקו, כי בוכים כל העם כשמעם את דברי התורה. כולם שמעו את התורה, כנראה גם כן שמעו כמה מצוות, זה יום, זה ראש השנה, מה עשינו השנה, זהו, הקדוש ברוך הוא כבר יכתוב את כל אחד למקום לא רצוי, ונחם יאמר, לא לתאבל, לא לפקוד, אלא ויאמר להם, לכו איכלו משמנים, לא לצום בראש השנה, ושתו ממתקים, ושלחו מנות לאין נכון לו, כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו, כי חדוות השם היא מעוזכם. אז קודם כל, שי לחג מניין, פה יש לנו את המקור לשי לחג, לשלוח לאנשים שאין להם. זאת אומרת שפה יש לנו פסוק בנביא שיש עניין לשלוח צדקה בראש השנה. ואגב, עדיין אין לנו הסבר למה דווקא בחר את זה, אבל בכל זאת, זאת אומרת גם כן להזמין אנשים כמובן לארוחה, ואפילו אחות של אשתי, ואני צריך למחוק את זה אחרי זה, וכל מיני אנשים צריכים באמת להזמין, בגלל שזה שזה ראש השנה. זה ראש השנה. אבל עדיין אנחנו לא מבינים את המלכי השרת, מלכי השרת בכלל לא אוכלים, אז אמרתי, צריכים ללכת קצת הלאה. מדרש. אמרתי שהפסוקים חשובים, עכשיו המדרש כמעט באותה רמה של חשיבות. עוד פעם, אנחנו, אני חושב, מכירים את המדרש הזו, אבל אולי לא מבינים את ההקשר מספיק טוב. זה במקור 16, אומר רבי סימון, בשעה שבאה הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון. אז איפה הפסוק הזה? כן, משלוח מנות, מה כתוב שם? ושלחו מנות לא אין נכון לו. בסדר, אז אנחנו עכשיו שולחים. בסדר. אומר רבי סימון, בשעה שבאה הקדוש ברוך הוא לברות את האדם הראשון. מה זאת אומרת? באיזה יום מדובר? בראש השנה. אז עכשיו יגיד לנו מה קרה בראש השנה, היה קצת מתח בשמיים. אז תקשיבו למתח הזה. נשאו מלכי שרת קיטים קיטים וחברות חברות. מהן אומרים אל יברא, ומהן אומרים יברא. הודו דכתיב חסד ומת נפגשו, צדק ושלום נשקו. חסד אומר יברא, שהוא גומל חסדים. זאת אומרת, הסיבה, בסופו של דבר, מה שניצח, זה בגלל שאנחנו מסוגלים לעשות אקטים של חסד. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להצדיק את בריאת האדם, או אנחנו רוצים להצדיק את המקום שלי בעולם הזה, אז מה אני צריך לעשות? אני צריך לעשות חסד, והחסד הזה זה דווקא קשור לראש השנה. על זה אני חושב, אם עכשיו מסתכלים על הפסוקים האלה בנחמיה, על לתת לזה שאין לו, ומסתכלים פה על המדרש פה, אנחנו אומרים שיש משהו משותף פה, שיש עניין של ראש השנה שבנוי שם, עניין הזה לעזור לזולת, בגלל שזה מה שאנחנו מסוגלים לעשות. ואמת אמר, אל יברא, שכולו שקרים, וזה נכון. אנחנו כולנו, סליחה שאני אומר את זה, אנחנו כולנו, טוב, איך להגיד את זה? בלי להליב את כולם. יש מקום להשתפר. אנחנו מלא כל כך הרבה סתירות, יש לנו כל כך הרבה בעיות, בוא נגיד ככה, ואנחנו מלא שקרים גם כן. אנחנו משקרים לכל אחד כמה פעמים ביום, סליחה שאני אומר את זה. נכון, אבל זה נכון. ואנחנו משקרים, זה הכי גרוע, גם לעצמנו. הרבה פעמים, כל הזמן, בתדירות. ובבחינת אמת, לא היה אמור להיות בריאת האדם. אז מה ניצח פה? חסד אמר לברוא את האדם. זאת אומרת, זה חלק מה שהלך שם למעלה ולהפך. ממשיך האמת, ואמר יברא, שכולו שקרים, צדק אמר יברא, שהוא עושה צדקות. שלום אמר יברא, דקולו קטטה, מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא נטל אמת, ושליחו ארצה לארץ. הדו דכתיב ותשלח אמת ארצה. בלי נדר השנה אני אמלא את קורס באגדה, ואני אסביר את המדרש הזה. לא היום, זה מספיק, זה פרומו לזה, אבל זה מעניין, זה היכולת שלנו לעשות חסד, זה באמת הסיבה העיקרית, שהמלאכים אמורים שצריכים לברות אדם. מקור 17. 17 זה פרק בלעזר גם כן. הקורס בהגדה נתייחס לאליעזר, בלעזר הגדול, זה לעזר לא בשמיים, היא בלעזר שזורקו אותו במית מדרש. זה פרק בלעזר. ובראש חודש אלו אומר הקדוש ברוך הוא, עלי אליי ההרה. אגב, זה הסיבה לאלה שמתחילים לתקוע בשופר בראש חודש אלו, ואלה שמתחילים גם כן להגיד סליחות בראש חודש אלו. זה כל מגיע מפה. וביר שופר בכל המחנה אשר משה עולה להר, שלא יתו עוד אחר עבוד הזרה. וקדוש ברוך הוא נתעלה, זאת אומרת, זה אחרי חטא העגל, אחרי מתן תורה, אחרי חטא העגל, כבר משה שבר את הלוחות, ועכשיו הוא עובר לקבל לוחות שניות. אגב, זה חלק מן התשובה. חלק מתשובה זה לקבל לוחות, וגם כן להסתכל כל הזמן על השבורות, על הלוחות השבורות. ואנחנו צריכים להכיר את שניהם. אז משה עולה לקבל את הלוחות החדשות, וכן התקינו חכמים שהוא תוקעים בשופר בראש חודש שלו בכל שנה ושנה. אמרו לו, מחי השרת, משה, לא נתנה תורה אלא למעננו. חזר משה ואמר להם, כתיב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. וכי יש לכם אבאים ואתם מכירים את האגדות האלה. ורב זכאי אומר, קראו תורה ומצאו כתוב בה, ועיניתם את נפשותיכם. ובו ויום הביאו שופר בכל המחנה, שיצאו כל העם מאיש ועד אישם, בגדול ועד קטן. זאת אומרת, שאותו זמן שמשה עלה לקבל את הלוחות השניות, כל העם שנמצא למטה, צמו באותו יום. זאת אומרת, זה יום הכיפור הראשון. זה יום ה-40 לעליית משה. ואילו ליום הכיפורים לא יעולם עומד, שיום הכיפורים מחפר בעולם הזה ובעולם הבא, שנאמר שבתון הוא לכם. יום שנתרה, אמר סמאל, סמאל זה השטן, זה באמת הכוחות הרע, לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על כל אומות נתת לי רשות, ועל ישראל אין אתה נותן לי רשות. אמר לו, הרי יש לך רשות עליהם ביום הכיפורים, אם יש להם חטא, ואם לאו, אין לך עליהם רשות. לפי כן נותנים לו שוחד ביום הכיפורים, וזה באמת עניין הזה שסיר, שלא לבטל קורבן של ישראל, שנאמר גורל אחד לשם, גורל אחד לעזאזל. גורלו של הקדוש ברוך הוא קורבן עולה, וגורלו של עזאזל סיר חטאת. וכל אבנותיהם שישראל היה עליו, שנאמר ונשא שעיר וכו', שלא נמצא בהם חטא ביום הכיפורים. אמר לפני ריבונו של עולם, אז הקדוש ברוך הוא אומר להמלאך השטן הזה, יש לך עם אחד בארץ כמלכי השרת בשמיים, מה חיפשנו? חיפשנו איפה שכתוב שביום הכיפורים אנחנו אמורים להיות כמלכי השרת? מה מלכי השרת אלם קפיצין? זאת אומרת, עומדים. כך ישראל עומדים על רגליהם ביום הכיפורים. מה מלכי השרת אלם אכילה ושתייה? כך ישראל אלם אכילה ושתייה ביום הכיפורים. מה מלכי השרת נקיים מכוחת? כך ישראל נקיים מכוחת ביום הכיפורים. מה מלכי השרת שלום מתווך ביניהם? יש שלום בין כל המלאכים. עושה שלום ברמיו, הוא יעשה שלום עלינו. כך הם ישראל שלום מתווך ביניהם ביום הכיפורים. אחד הדברים להיות כמו מלכי השרת, זה שיש לנו שלום. בגלל זה יש מנהג שכל אחד מתקשר ונשלח ואומר, ומבקש גם כן סליחה ומחילה, אפילו לא עשינו שום דבר, לא יודעים שעושים משהו. בגלל שיש עניין ביום הכיפורים להיות מאוחדים. והעניין הזה של לובשים לבן זה להיות כמו מלכי השרת. וחלק מעניין של מלכי השרת, בואו נסתכל במקור הבא, בספר חרדים, במקור 18, רצלו מתברך, אינו שורה כי אם כי ישראל ביחד, בייחוד לב אחד, בלי קנאה, דוגמה מלכי השרת. כדי להתפלל ביום הכיפורים, כדי לנצח, ביום הכיפורים, אנחנו אמורים להיות עם שיש לנו איחוד. יש לנו עם שאנחנו ביחד ואנחנו מרגישים את האחדות. זאת אומרת שעניין של הצדקה בימים, בין ראש השנה ליום הכיפורים, זה כדי לבנות את האימון, לבנות את האחדות, לבנות את המצב שאנחנו בבית ביחד. בגלל שאם יש לנו קנאה ושנאה וכו', אז השטן יכול להסתכל על העם ויגיד, תסתכל על העם הזה, ואז לקטרג לא עלינו נגדנו. אז עכשיו אנחנו מבינים, זה לא סתם. המנהגים שיש לנו ראש השנה, והרבה מהם, זה מגיעים מאותו רעיון בפרק יד בלזר, שאנחנו אמורים להיות כמו מלכי השרת, ולהגיע לזה עד יום הכיפורים. מתחילים את ההליך בזה בראש השנה, ומה עושים בראש השנה? שולחים מנות למי שאין לו. דואגים לכל אחד ואחד. נותנים צדקה במשך הימים האלה. דווקא, אבל איזושהי מטרה כדי להגיע למצב של אחדות. בגלל שעניין של אחדות זה ממש עניין גורלי. אם אנחנו עם מאוחד, אנחנו ביחד, אז יש לנו כוח. אם אנחנו לא ביחד, אז זה לא רק שזה מסוכן שאנחנו רואים בעיניים שלנו פה בעולם הזה, זה מסוכן גם כן מהזווית של המלאכים שם למעלה. עכשיו, אם אנחנו כבר מבינים את זה, אז אני אתחיל להסביר את כל היתר. אמרתי, רק בדקה האחרונה אני אסביר את היתר. דבר אחד, סליחות. עניין של סליחות שאנחנו אומרים את י' ג' מידות, השם השם קרח, וזה זה העניין העיקרי. זה באמת, לא רוצה להגיד המגיקה, אבל זה באמת הסוד. להגיד את י' ג' מידות, אז אם מסתכלים, וסתם זרקתי מקור אחד, במקור 19, זה מן מבאמר מרגון, אפשר, הייתי יכול להביא את זה מ-10 מקורות, מה כתוב? והוכי אמר רבינו נתן, שאין מנהג אצלנו לומר שלושה מידות, אלא בציבור, ואין רשות ליחיד לומר אותם בתפילתו, אלא בציבור. יחיד לא יכול להגיד את התפילות שאנחנו אומרים את הסליחות. כל המילים כן, אבל י' ג' מידות, שזה העיקר, זה רק עניין של ציבור. יותר מזה. יש משנה במקור 20, אגב, זה יגרום עוד בעיות, אז נראה תקשיבי. אין עוד לפעלה אלא מתוך כובד ראש, חסידים ראשונים היו שוהים שעה אחת ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום. צריכים כוונה. הגאון מווילנה במקור 21 שנות אליהו, כדי שיכוונו את ליבם להביא משמיים, פירש, שאסור לכוון בתפילה לצורך עצמו, אך להתפלל שיהיו כל ישראל בתכלית השלמות, ויהיה נשלם כנסי ישראל למעלה, אבל לא לצורך עצמו, אלא להתפלל ולוקאי נצור על עצמו, שתפילת הלוקאי נצור הוא על עצמו. זה נשמע כחידוש מה שאמרתי עכשיו? שבתפילה אנחנו לא מתפלים על עצמנו. שמתם לב פער שכל התפילה, העמידה לפחות, כל עמידה בלשון רבים, זה לא בלשון יחיד. סלח לנו אבינו, רפאינו השם. נכון? אני יכול להמשיך. זה כל התפילות. הכל בלשון רבים. אז הגאון מווילנה אומר פה, מה זה בן אדם שאולו, מה זה בן אדם?
סליחה?
כן, כן. כן, זה מה שאומר, רק בסוף. זה מה שאומר, רק בסוף, זה בסדר. אבל זה באמת עניין, שהוא אומר שמי שהתכוון רק לעצמו, כשהוא אמר את המילים של תפילה, הוא לא יצא תפילה, והוא לא אומר, זה לא כוונה. זה לא כוונה. אז עכשיו אנחנו מבינים, הבאתי כבר שתי דוגמאות, שעניין של תפילה זה גם כן עניין של ציבור. זאת אומרת שכל אחד, כשמתפללים, צריכים להרגיש בעצמם כשליח ציבור. כי יותר משליח ציבור אגב. צריכים להגיש בעצמם ככהן גדול שנכנס ופלאי ובפנים, כאילו אתם כוכבים בשיר של שי רביבו. ככה ישי רביבו. כך צריכים להרגיש. שאתם בעצם הכהנים הגדולים שעושים את העבודה כדי להציל את כל העם, וזה ממש מה שמחזיר אותנו להרמב״ם, כשהוא אמר בעצם שכל אחד צריך להרגיש את עצמו כשליח ציבור. זה עניין של עשר הימים האלה. זה באמת היה הנקודה. העניין הציבורי פה. נלך עוד מעט, כשאנחנו אומרים את הסליחות, נכון? תשובה, סליחה, נכון? הסליחות זה באמת התשובה. שמתם לב? אלוקינו אלוקינו תבוא לבנת של עד אשמנו, בגדנו, גזלנו. אני יודע, יש אלה שאפילו לא מתכוונים לעצמם, הם מסתכלים ימין ושמאל, בגלל שהכל בלשון אומרים. וכל הסליחות שאנחנו אומרים, וכל התשובה, חטאנו, לא? על חטא שחטאנו לפניך, נו? כתבתי משהו פה. אחרי שחטאנו לפניך באימוץ לב, אחרי שחטאנו לפניך בבלי דעת. זאת אומרת שהשלוש הנינים האלה, התפילות והתשובה והצדקה, שלושם יש משהו משותף ביניהם. בגלל ששלושתם זה עניין של אני כפרט, כחלק ממשהו הרבה יותר גדול וחלק מעם. זאת אומרת שעניין של העם זה לא עניין סתמי, וזה מה שבאמת למדנו, וזה באמת הגילוי הגדול, בפרקת בלזר, שעניין הזה של שם לבן להיות כמלכי השרת. בגלל שכמו מלכי השרת יש להם שלום ביניהם, בגלל שכל אחד מלאך, אז אנחנו גם כן צריכים להיות כמו מלאכים ביום הכיפורים. ריבונו של עולם, איך אנחנו, אם יש לנו כל כך הרבה בעיות, ותסכולים, ופחדים, איך אנחנו יכולים להגיע להיות ממש כמו מלאכים, נו, קודם כל, לבוש זה מאוד חשוב, אז לובשים בלבן, ואנחנו מסתכלים על עצמנו, נו, אולי קצת כמו מלאך, אז לא אוכלים ועומדים על רגליהם, ואנחנו מבקשים לפני כן, אנחנו מסליחה מכל אחד ואחד, ואנחנו מאוד מאוד חשוב, אנחנו סולחים לכל אחד ואחד לפני יום הכיפורים, ואנחנו אומרים שאף אחד לא יקבל עונש בגללי, ואני באמת סולח לכל אחד ואחד, והלוואי שכל העם היה סולח לכל אחד ואחד, אז באמת אנחנו היינו מגיעים לאותו מצב שאנחנו באמת כמו מלאכים. אז זהו, אני מקווה שהסברתי למה דווקא שלושתם האלה, אז בעזרת השם שיהיה לכל אחד ואחד כתיבה וחתימה טובה, ובספר של צדיקים שחופש בעשרת ימי תשובה, ושיהיה עם ישראל שבאמת יבינו ויבינו ויפנו את הייעוד שלנו. שנה טובה.